אנחנו בבבא בתרא, הדף של היום זה נ"ח, נתחיל בסוף נ"ז עמוד ב. והגמרא מביאה דברים ששאלו את רבי בנה, ונראה עכשיו הרבה סיפורים על רבי בנה.
לא כפו לך פה קצת?
מה? איפה אתה רוצה?
לא, אבל זה סתם מרעיש בראש כזה, לא?
איפה אתה רוצה שנשב?
אחורה.
הרב ביקש שם, נבוא שם שמיפה. זה אנחנו מתחילים עם באים לרבי יוחנן רבי בנה. אז רבי יוחנן, אנחנו יודעים, הוא היה יפהפה, רק שלא היה לו הדרת פנים, לא היה לו זקן. אנחנו בסוף נ"ז עמוד ב', ורבי יוחנן שחיבר את התלמוד ירושלמי עכשיו שואל את רבי בנה: חלוק של תלמיד חכם כיצד? איך, מה זה נחשב, איך אמור לראות החלוק של התלמיד חכם? ופה הרשב"ם מסביר ש חלוק זה בעצם הבגד שהם היו לובשים מעל הבגדים, ואז מעל לזה עוד היה איזשהו תלית, עוד איזשהו בגד. אז החלוק זה מה? אז הוא הסביר לו חלקו של תלמיד אחד כיצד כל שאין בשרו נראה מתחתיו, שהבשר כל הגוף שלו מכוסה. כן, יפה.
כמו
גולים.
מה, חשבתי שאתה מתכוון, יש גמרא אחרת שאומרת שגלימה, למה זה נקרא גלימה? מלשון גולם. חשבתי שזה מה שאתה מתכוון. יש גמרא שאומרת ככה, שלא רואים צורת הגוף. תלית של תלמיד חכם שלובש מעל החלוק כיצד? כל שאין חלוקו נראה מתחתיו טפח. פה, מאחר ובעצם הגוף מכוסה, אז כל שאין לא נראה טפח. זה לא היה מגיע עד הרצפה, כמו החלוק, אבל כמעט עד הרצפה. שולחן של תלמיד חכם כיצד? אז בשולחנות שלהם, העם היו אוכלים מהשולחנות. וזה צריך לדעת, כשנלמד דיני כשרות, בגלל זה השולחן ערוך אומר, צריך להכשיר שולחן. למה? כי הם מניחים את האוכל חם על השולחן ממש. זה אין כזה דבר. כל אחד יש צלחת, כל אחד יש כלים. אצלם היו מניחים אוכל חם ישירות על השולחן. לא לכולם היו צלחת, לא תמיד היה צלחות. היה צלחות, אבל לא תמיד. אז השולחן שתמיד חכם כיצד? שני שליש גדיל ושליש גלאי. שני שליש מהשולחן, שני שליש רוחב השולחן, היה מכוסה במפה, ושם היו מניחים את האוכל, ואז היה להם את המפה, שהם היו מקנחים את עצמם עם המפה, והם היו שמים את הלחם, כדי שזה לא יהיה ישירות על השולחן. כן? את האוכל היו בעצם שמים על המפה, וגם מנגבים את עצמם עם המפה הזו. ושליש גלאי, ועליו, על החלק הגלוי של השולחן, היו מניחים את הקערות וירק. אותם הם היו שמים על החלק המגולה, שאין סיבה שהמפה תתלכלך, כן? אז הקערות, הכוסות, אין סיבה שהם ילכלכו את האוכל ואת המפה, אז אותם שמים מבחוץ. כך כתוב, ועליו קערות וירק. בגמרא. וטבעתו מבחוץ. היה להם טבעת ש היה להם טבעת שהם היו תולים את השולחן. אז זה היה איזושהי בליטה עגולה שיוצאת כנראה על הקיר או משהו, היו תולים את השולחן. אז הטבעת הזו שבולטת החוצה, אז תמיד חכם, פה אנחנו רואים אפילו ההתנהגות שלו, איך שהוא אוכל צודה, צריך להיות בצורה אינטליגנטית, שהטבעת לא תהיה איפה שהוא אוכל והוא צריך לשמור יותר מחק מהשולחן. שהוא יאכל סמוך לשולחן, והטבעת תהיה בצד האחר. בצד האחר של השולחן, תזכרו ש לתלות את זה, אל תשכחו שבימיהם זה כמו בליל הסדר. לכל אחד היה שולחן פרטי. אז אחרי הסעודה אתה לא משאיר 10 שולחנות מונחות סביב הבית, אתה תולה את כולם. תולה את כולם על הקיר. אז היה על כל שולחן טבעת. אז הטבעת אתה שם בצד החיצוני, שלא יפריע לך. אלא מה? שהשמש צריך להגיע ולהגיש לך את האוכל. או אם יש ילד בשטח, אם הוא יושב לידך ויש טבעת, הוא ישחק עם הטבעת. אז הגמרא עכשיו שואלת, והתניא, הרי הברייתא אומרת, טבעתו מבפנים, שאת הטבעת של השולחן תפנים כלפיך. לא קשה. הדיק אינוקה, הדלק אינוקה. אם יש לך תינוק אצלך, אל תשאיר את הטבעת לצדך. אם יש, כן?
סוכן או שמה?
כן.
זה
בליטה.
כן.
אנחנו כן, התינוק יתחיל לשחק עם הטבעת.
למעלה.
השולחן יעוף, כן.
מה זה יעלה למעלה?
השולחן זה בעצם כמו מגש, השולחנות שלהם. אז יש לו טבעת. הילד יתחיל לשחק עם הטבעת, יעיף לך את המגש.
בלי טבעת הוא יעיף לך את
בלי טבעת הוא לא ישחק עם השולחן. אם יש טבעת זה דבר מעניין. הוא מכניס את האצבע, מוציא את האצבע, מכניס את העיפרון. זה דבר... כן, יש במה לשחק. אז אם יש תינוק, אז אל תשים צאצאיתך. אם אין תינוק, תשאיר צאצאיתך, כי אתה לא רוצה שזה יהיה בחוץ, כי זה עלול להתאפס על הבגד של השמש. זה גם יכול להתאפך אם זה בחוץ. כלפיך זה לא יתאפך. אבל אם זה כלפי חוץ, איפה שאנשים עוברים, אז זה עלול להתאפס. והיא בהתאם, אהה ועד לקה ינוקה, ולא קשה. הדי קשמה, הדי לקה שמה. כשיש שמש, תפנים את זה אליך, שזה לא יתאפס על הבגד שלו, שהוא לא יגרום לזה ליפול. אם אין שמש, אז אתה מפנה את זה החוצה, שזה לא יפריע לך בסעודה.
אתה חושב שגם הוא, הבגד שלו יתאפס מזה?
אני כן חושב, של האוכל, הוא לא זז כל כך. הוא יושב, תחור הזה פחות מוצא. והיא בהתאמה, הווה דיקה שמה ולא קשה. הבימה, הבליליה. שביום, גם אם יש שמה שהוא יתזהר, הוא לא יהפוך לך את השולחן. בלילה, אז אני צריך לדאוג שיש שמה שתפנים צדה. ושל המארץ, איך המארץ יושב לאכול, דומה למדורה, וכדרות מקיפות אותה, כמו שבמדורה יש לך את הכדרות מסביב לאש שאתה מחמם, ככה הוא, שם את כל הכדרות מסביב, ואז אתה אוכל באמצע, ואז כל הזמן נפל בכדרות, תוך כדי שהוא מנסה לקחת את האוכל. זה לא מסודר. בן אדם תמיד רחם, גם הצורה שהוא עורך את השולחן, צריך להיות בצורה מסודרת, שהוא לא כל הזמן נפקל בכדרות, שהכדרות במקום שלהם, והם לא מלחפים את המפה, והאוכל במקום שלו, וזה שולחן מסודר, שתמיד רחם.
עכשיו בזהו. זה לא שזה יוארה לפני כמו תמיד רחם, זה כל אחד יכול לתקוע בזה תמיד רחם.
כן, בכל השאלה פה היא קצת למה, מה היה הספק של רבי יוחנן שהיה צריך ללמוד זה מרבי בנה. בכל, בן אדם שחושב שתי דקות מגיע למסקנה, איך השולחן שלו צריך לראות. פה רבי יוחנן צריך לשאול את רבי בנה, ורבי בנה צריך לומר לו. טוב.
אבל מקודם תמיד רחם לא דיברו על העניין איך מסודר את השולחן הקערות.
למה?
אמרו איך אתה באת, שיש ירקות, יש אתה באת, וזה. אבל אף אחד לא אמר, זה מסודר בזה שורה מסודרת שהוא יותר
גדול. עם שני שליש, שני שליש גדיל. שני שליש המפה ושם האוכל. שני שליש זה המפה שעליה האוכל. השליש החיצוני, מגווי. השליש החיצוני, זה מגולה, ושם ה... מיטה שתנדי חכמים כיצד, כל שאין תחתיה, אלא משהו לא לובש, כן? אצלם, הנעליים שהיו לובשים בקיץ, היו לובשים את הנעליים, בחורף היו לובשים את הסנדלים. בחורף היה טיט, אז היו צריכים, הסנדל להתמודד יותר טוב בטיט ברחובות, לא היה להם רחובות כמו שלנו.
טיט מה
זה? שהבוץ, כן. ובקיץ, שאין טיט, אז אתה יכול ללכת עם נעליים, זה לא...
מה זה נעליים?
נעליים זה יותר סגור וסנדל זה יותר פתוח. כן? אז אני אומר, אז הם הלכו...
אז הפוך היה צריך לעשות.
שוב, סנדלים בימות החמה ומיליונים בימות
הגשמה. כן.
לא.
הנה, כתוב.
כן, אבל הוא שם מתחת למיטה את הדברים שהוא לא לובש.
כל שאין תחתיה, אלא סנדלים.
סנדלים סגולים עשויות מאוד. מתחת למיטה.
מה הגיון? זה אמור להיות הפוך.
מה הם אומרים? ומנהלים זה יותר פתוח, הם אומרים?
סנדלים, נעליים סבורים עשויות מאור קשה.
כן, ומנהלים?
מנהלים עשויים מאור רך, לימות הגשמים.
טוב, אז זה אני לא יודע. אני לא יודע מאיפה מבין את זה. הרשב"ם לא אומר ככה. הרשב"ם והרבינו גרשום, שניהם לומדים אותו דרך, שהסנדלים, אני לא יודע למה, אבל הסנדלים היו לובשים בחורף, והמנהלים בקיץ. אז ממילא את מה שהוא לא לובש הוא שם. אז מה זה מיטה שתלמדי חכמים? מתח למיטה אין תחתיה אלא סנדלים בימות החמה ומנהלים בימות הגשמים. ושלם הארץ דומה לאוצר בלוס. אז הרשב"א מסביר שהגמרא אומרת בפסחים שיש רוח רעה ששורה מתחת למיטה. אם אדם שם אוכל מתחת למיטה, שורה על זה רוח רעה. מתי שורה? אנחנו לא יודעים מתי זה שורה. פעם מישהו שאל, הוא השאיר ארגז של יינות מתחת למיטה שלו. אז הוא שאל פוסק חשוב, האם מותר לו, הוא קנה את הארגז של יינות כדי לתת למערכים שלו. כשהוא הולך בחוץ לארץ מאוד מקובל, כשבן אדם מתארח הוא מביא בקבוק יין. הוא לא ידע את זה, אחרי כמה שבועות שיש לו את זה מתח למיטה, אחד מהחבר חדר בישיבה, הוא אמר לו, מה, רוח רע. אז הוא שאל האם מותר לו לתת את הבקבוק יין או לא. אז אמרו לו שבאמת הרוח השורה אנחנו לא יודעים מתי. הגמרא אומרת שרוח השורה, אפילו אתה תשים את זה בדבר של מתכת, רוח השורה. אסור לשים אוכל מתח למיטה, אבל מתי? אנחנו לא יודעים אם זה שורה כל לילה או פעם בחודש או מתי. ממילא אפשר לתת את הבקבוק יין. ואני שאלתי פעם, אז אפשר לתת את זה, למרות שיוציא את זה ממתח למיטה, כי אולי זה עוד ישרה, אבל אני שאלתי פעם אם מתחת לעגלת תינוק מותר לשים אוכל. התינוק ישן בעגלה, אתה שם את זה במיטה בסלסלה, מתחת לתינוק הישן, מה הוא גם בן אדם? אז אמרו לי שכן, ופה יש כלל שהאגרות משה אומר, שחשוב לדעת, האגרות משה אומר, שכל הסגולות שכתובות פשט, כל דברים האלה, הרוחניים, אין לנו מושג בהם. אז אין לנו, אלא מה שחזל אמרו בדיוק. חזל אמרו מיטה, זה מיטה. חזל אמרו שינה, זה שינה. כל דבר שהוא קצת שונה ממה שחזל אמרו, אגרות משה כותב את זה גם תשובה. אנחנו לא יודעים את ההגדרות שמה שחזל אמרו לנו ברוחניות, אז רק מה שהם אמרו בדיוק, זה מה שעשו. כל דבר אחר, לא יודעים. מה? אז שם, כי אתה לא יודע מתי חל הרוח רע. אני אמר שזה כל לילה.
הפוך, אם אתה לא יודע, אז צריך מיר, כי אתה לא יודע.
יש...
זה נראה לי גישה שיטתית שלו, הדבר הזה. זה לא נראה לי שה...
יש גם חיי אדם, שהחיי אדם כותב הוכחה מגמרא בחולין. שהגמרא אומרת, אסור לשחוט, זה ההוכחה של הבן שלו, החיי אדם מביא. שאסור לשחוט עם קנה. והגמרא שואלת, למה? שתי שיטות. האם כי הקנה יוצא ממנו קוצים ואתה תקרא את הסימנים, או שחל על זה רוח רע. מהי בינאיו? אז הגמרא לא עונה שההבדל בינאיו, האם זה אסור בהנאה. אז הוא מוכיח משם שאתה רואה שרוח רע לא עושה שזה אסור. אתה יכול עדיין ליהנות, ואם זה השחיטה קשרה אתה יכול אפילו לאכול. כך הוא מוכיח לגבי רוח רע שעל הידיים. עכשיו, אני לא מבין בדברים האלה, כי מי אמר שאותו רוח רע שבשחיטה זה אותו רוח רע של הידיים בבוקר, זה אותו רוח רע שמתח למיטה. אין לי מושג. אני לא יודע. בסדר, כך כתוב. גם אחרי אדם מביא שרוח רע לא עוצר מענה. אבל אנחנו לא מניחים אוכל מתח למיטה. זה כן הלכה. אז תמיד ככה, מה יש לו מתח למיטה? רק סנדלים. זה מה שהרשב"ם כותב. אני פעם חשבתי שפשט הגמרא נשמע, לדעתי, אני קצת שונה מהרשב"ם. הגמרא לא אמרה שמתח למיטה שתמיד חכם לא תמצא אוכל. הגמרא אמרה, מתח למיטה שתמיד חכם זה אוצר בלוס, של עם הארץ, ושתמיד חכם יש רק נעליים. אז אני טענתי שלדעתי אני הפשט בגמרא זה שעם הארץ יש לו את הכל שם. הילדים אומרים, איפה נייר לצבוע מתח למיטה שלי? איפה צבעים מתח למיטה שלי? נוצר מצב שהמיטה שלו זה לא דבר צנוע. זה מחסן, אבל מה רע בזה שזה מחסן, שזה לא צנוע, כולם נכנסים כל הזמן, כולם יודעים מה הולך באתר השינה שלו. אצל תמיד חכם לא כתוב אין אוכל, כתוב יש רק את הסנדלים, הסנדלים שלי אף אחד לא לובש חוץ ממני. לא כתוב שאין אצלו אוכל. אני אומר כן, ככה נראה לי, לולא הרשב"ם ככה אני הייתי מסביר בגמרא. ובגלל זה הגמרא אומר דווקא סנדלים, כי הסנדלים זה מה שאני לובש, אף אחד אחר לא הולך ללבוש. אז ממילא אף אחד לא, זה לא מקום שאנשים כל הזמן ניגשים אליו. ככה זה, טוב, זה ככה, אבל הרשב"ם לא אומר ככה. הרשב"ם אומר על פי הגמרא בפסחים שזה דין באוכל. ממילא לפי הרשב"ם יש שקולה מאוד גדולה, שאם אני רוצה לשים מתח למיטה את כל הבגדי חורף בקיץ, הקיץ וחורף, כמו שנוהגים היום, אין בעיה.
אני לא מבין מה שאתה...
רק לאוכל?
רק לאוכל, ככה יצא לפי הרשב"ם. אני איתך.
לא, אני לא מבין מה שאתה אומר, איך אתה, כאילו, אני מבין מה שאתה אמרת לגבי הצניעות וזה, אבל... ואיך אתה מגיע לזה לאוכל?
לא כתוב אוכל בגמרא שלנו. זה גמרא בפסחים לגבי אוכל.
זה נקודה אחרת.
אבל הרשב"ם מצרב את זה. הרשב"ם אומר שזה פשט בגמרא שלנו. שכשהגמרא אמרה שתמיד חכם יש לו רק נעליים מתחת למיטה, כוונת הגמרא הייתה שאין לו אוכל. זה לא מה שכתוב.
למה אתה מבין שזה אין לו אוכל?
לא כתוב לו אוכל. הגמרא לא מתייחסת לאוכל. הגמרא רק אומרת, אצל תמיד חכם יש רק נעליים. הרשב"ם אומר, זה לא שאין דברים רעים, הכוונה יהיה נוכל. אוקיי, אבל זה לא מה שכתוב. טוב, הלאה. זה מי אני, הרשב"ם אמר ככה, אז ככה. רבי בנה וקמצאין מאותה, רבי בנה היה עושה ציון על המערות. זה היה התפקיד של הבטין בימי חז"ל, לשים ציונים על המערות, כמו שכתוב בנביא ביחזקאל, כדי שהכהנים לא יתאמו בצעות, אז היו שמים סיד לבן כמו עצמות על גבי המערות איפה שהיו קוברים את המתים, כדי שהכהנים ואוכלי תרומה ואוכלי קודשים ואוכלי חוליהן בטהרה, כולם יזהרו, ידעו איפה המקום הטומאה, ומצד אחד יוכלו להקל בשאר המקומות מסביב, מצד שני ידעו שמי שעבר שם תמה. אז זה, אנחנו רואים שהרבה גדולים וקדושים כמו רשבי לקחו זמן לציין איפה הם המערות, איפה הם הקברים של גדולי ישראל ושסתם קברים. אז רבי בנה ומציין מארתה, כמעט למארתה דאברהם, איפה זה המערה של אברהם אבינו קבור בה? אז אברהם הוא מגיע למערת המכפלה. אז חז"ל אומרים, יש כתוב במסכת דרך ארץ ובפרק בליעזר, שיש כמה אנשים שלא מתו, שהם עדיין חיים. אחד מהם זה אליעזר עבד אברהם. אליעזר חשדו בו, יצחק חשד שהוא בא על רבקה בדרך מבטואל הביתה. אז באמת יש סיפור שלם בפרק בליעזר שהיא נפלה מעל הגמל, כי הוא לא היה לה בתולים באמת, היא נפלה מעל הגמל, וחיסו את הדם, בא צבי וחיסה את הדם שלה במקום ספציפי. אז אחר כך שורה שאין לה בתולים, הוא בא לאליעזר ואמר, מה הולך? תבאת לי את האישה, אתה לא בסדר. אז אליעזר אמר, בוא אני אראה לך איפה האדם. והוא הלך והראה לו, ובגלל שהצבי חיסה את הדם של רבקה, אז בגלל זה הוא זכה לכיסוי הדם. כך כתוב פקד אבליעזר, לא אני אומר.
מה זה זכה לכיסוי?
אליעזר, ואליעזר עבד אברהם אף פעם לא מת. אז אליעזר עומד שם מול המערת המכפלה, יש שם איזשהו אדם, אליעזר, שהוא שומר, עדיין שומר על הפתח. אז כשרבי בנה בא לפתח, הוא מוצא את אליעזר עבד אברהם דקאי קמי בבא, שהוא עומד על הפתח. אמר לי, מי קו עבד אברהם? זאת אומרת, מה אברהם עושה? אני לא רוצה להפריע לו אם הוא באמצע משהו. אמר לי, גני בקנפי דסרה וכמיין אלה ברשת. הוא שוכב עם הראש על שרה והיא בודקת לו את הראש. אז אמר לי, זיל אמא לי, בנה קאי הבבא. לך תאמר לו שבנה עומד בפתח. אמר לי, ליו, מידע ידד יצרה והי על מעלקה. אתה יכול להיכנס, אתה יודע שאין יצרה בעולם הזה, ופה אנחנו רואים יסוד ומה זה יצר הרע. למה כשראובן רואה אנשים שנוהגים בצורה פרוסה על אוטובוס, מתעורר אצלו היצר הרע? כי הוא אוטומטית עושה אסוציאציה, הוא חושב איזה הנאה יש להם, וזה מורה אותו יצר הרע אצלו. אילו הוא היה חושב שהם לא נהנים, אז לא היה מתעורר אצלו יצר הרע. זה הכל מתחיל מזה שהוא חושב שהם נהנים. אז זה שאברהם עם הראש על שרה, זה בעצם דבר לא צנוע. כתוב בהלכות צניעות שבן אדם לא אמור לעשות דברים שמראים חיבה יתרה בציבור. להחזיק ידיים בעל ואישה, אז זה בדיוק הגבול. יש אומרים שזה לא בסדר, זה כבר משהו שזה חיבה יתרה. אתה לא אמור להראות את זה בציבור לפני אנשים אחרים. אבל זו הגדרה. משהו שהוא חיבה שאתה לא מראה בציבור, שזה מעבר. אז אברהם אומר, בני, רבי בני יכול להיכנס ולראות את זה, כי הוא יודע שאנחנו לא נהנים. אין פה שום ענה. ממילא זה לא יורר אצלו היצרה, ממילא זה כבר לא דבר לא צנוע. שנינו מתים וזה לא נוגע למתים. אז...
הרב
אורי
כהן אמר לי שפעם נשמעו מניקות. לא יכול, סתם,
רגיד,
כאילו,
לא,
זה לא היה משהו...
לא יודע,
ככה אמר לי, אני
מאוד מפלט. כן, כן. סבתא שלי מספרת שהם... היה להם פעם עוזרת מדרום אמריקה, הזמינו אותה לבריכת שחייה, והיא באה עם חלק תחתון ולא חלק עליון. כי בדרום אמריקה היה ברור שכל ככה הולכים לשחות. זה לא היה, לא התביישו מהחלק הזה. זה התפתח פה. טוב, אז... כן, אבל זה כאילו היה להם חוכמה.
כן, לא, אבל מה זה
אתה? אני לא יודע. בחז"ל אנחנו רואים שזה כן ערווה. אנחנו רואים בחז"ל שזה כן. אבל לבנות ישראל זה ערווה, וגם לבנות עקום זה ערווה.
לא, אבל אני אומר, זה אחרי החטא.
כן, אוקיי, אבל אנחנו עדיין אחרי החטא.
כן.
מה?
כן,
אבל תראה, להעניק, טוב, הלאה, אייל,
אייל,
אייל, עיין ונפק, אז הוא הלך, הסתכל על המערה ויצא, כמעט למערתה, דאדם הראשון, יצתה בת קול ואמרה, נסתכלת בדמות דיוקני, בדיוקני עצמה אל תסתכל. אז הוא עובר מערה מערה, מגיע למערה של אדם הראשון. יוצא בת קול ואומרת, אתה כבר הסתכלת על יעקב אבינו, שהוא דומה לדיוקן, הוא דומה לאיך שאני נראה. עליי אסור לך להסתכל. אדם הראשון אתה לא יכול להסתכל עליו. אדם הראשון זה יצירת כפיו של הקדוש ברוך הוא, עליו אתה לא יכול להסתכל. הבאינה לציוני מעלתה, אז רבי בנה עושה כמו משה רבינו, בא בטענות. משה רבינו אמר, קדוש ברוך הוא תגלה לי את השמות הנסתרים שלך. אני, איך אני אלך לעם ישראל אם אני לא יודע? אני שואל אותי מי אתה, אני צריך לדעת. אחרי שהקדוש ברוך הוא מגלה לו, אז הוא אומר, טוב, אבל תשלח מישהו אחר, אני לא, לא אני, שלח נביא, תשלח. רבי בנה אומר, תשמעו, אני צריך להיכנס, אני צריך למדוד, אני עוסק במצווה, תאפשרו לי. הוא ענה לו, כי מידת חיצונה, כך מידת הפנימית. אל תדאג, מדדת כבר את הפנימית, את החיצונה של אברהם אבינו, ככה פנימית. ויש מחלוקת האם זה חיצונה ופנימית, או אחד על גבי השנייה. ולמנדה אמר, שני בתים זו, יש מחלוקת איך זה, איך מערת המכפלה בנויה. האם זה שני מערות זו לפנים מזו, או זו למעלה מזו. מבחינתנו אין כל כך נפקא מינה. אז הגמרא אומרת שאם אתה הולך לפי הדעה שזה זו לפנים מזו, אז הבת קול אמרה לו, אל תדאג, החיצונה באותה מידה של הפנימית. ואם זה זו למעלה מזו, אז הוא אמר לו, אל תדאג, העליונה, ולמאן דאמר שני בתים זו למעלה מזו, כי מידת עליונה כך מידת התחתונה. אתה לא צריך למדוד את המערה שלי, כי היא אותה מידה כמו זו של אברהם אבינו. טוב, אז פה יש דיון, האם אפשר להיכנס, הרשב"ם מביא, שרבי בנה שהיה גדול וחשוב, אז היה לו רשות להיכנס לקברי צדיקים. אבל בן אדם אחר לא יכול להיכנס למערת המכפלה, לתוך המקום שקבורים הצדיקים. ככה רשב"ם מביא פה. הלאה, אמר רבי בנה, נסתכלתי בשני עקבה ודומים לשני גלגלי חמה. נקודה, סוגיה חדשה, הכל בפני שרה כקוף בפני אדם. תשווה כל האיש או אישה ליד שרה, הם נראים כמו קוף ליד אדם. ככה שרה יותר יפה מכל אדם אחר. שרה בפני חווה כקוף בפני אדם, חווה בפני אדם כקוף בפני אדם. זה מעניין, הרי הקדוש ברוך הוא ברא אותה, וחז"ל דורשים כמה היא הייתה יפה, אבל אדם הראשון כנראה אף פעם לא ראה את עצמו, אז בשבילו היא הייתה יפה.
כן?
הוא היה הכי יפה, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא.
אבל גם היא יציר כפיו של
הקדוש ברוך הוא. אבל היא מאדם.
לא, אבל
אתה לא
לפי, אם
היו
ביחד, כמו שאומרים ככה, זה ששתיהם הם אותו דבר.
טוב, אתה רואה? לא, היא כקופ.
מה זה?
זה שהם נדרו ביחד.
זה, אבל כמו שהרב אומר, יציר כפיו.
טוב, כקוף בפני אדם. זה נקודה טובה, מה שאתה אומר. אדם בפני השכינה, כקוף בפני אדם, זה צריך ביור. שופריד רב כהנה, היופי של רב כהנה, מעין שופריד רב. שופריד רב, מעין שופריד רבי אבאו. שופריד רבי אבאו, מעין שופריד יעקב אבינו. שופריד יעקב אבינו, מעין שופריד האדם הראשון. נקודה. עוד סיפור. הוא המגושה. היה מקשף. שהוא היה גוי, אבל היה בדידות עם הבית. והמחשף הזה היה אוהב להיכנס לקברות כדי להוציא את הבגדים מהמתים. זה הייתה, כך הוא הרוויח כסף. אז הוא המגוש את אבחת את שכרי. הוא הלך והפשיט את המתים. כמעט אמרת את רב טובי ברמתנה, כשהוא הגיע למערה של רב טובי ברמתנה, אז הוא נכנס למערה להוריד לו את הבגדים. תפסה בדיקנה. הגופה, רב טובי ברמתנה, הוא תפס לו את הזקן. הוא מנסה למשוך את הזקן, לא מצליח, מנסה לפתוח את היד, לא מצליח. עד הבאי, הבאי שהיה חבר שלו בא, אמר לי במטותא מינה שבקה. הוא ביקש מרפתוי ואמנה, תעשה את טובה, תשחרר אותו. שחרר אותו, והמחשב הלך, לא היה לו זיכרון טוב, המשיך לעשות את אותו דבר, ושנה אחרת שוב הגיע לאותה מערה, לשנה אחרית, הדרתה, תפסה בדקני, שוב הוא תפס טובה זקן. עד הבאי, שוב הבאי מנסה לשחרר אותו, לא שבקה, לא הצליח. עד דהייתי מסברה וגזה דיקני. היו צריכים לגזוס לו את הזקן, לא צריכו לשחרר את הזקן. ההודה אמר לו, זהו, סוף סיפור. ההודה אמר לו, חבית את זה, עזרה, אל תיכנסו. שמרו מרחק. מה, יש גמרא במועצת קטן גם כן?
לא, אבל
רואים
שכן צריך להיכנס,
אבל
לא
להתפוס
רק
לבגדים. מה? אפשר להיכנס, רק לא לקחת לבגדים. לא, 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 יש גמרא על רשמי, שניסו להיכנס לקבר וכמעט הרגו אותם. יצא כדור אש, לא. וזה כשנכנסו לקבור את רבי אליעזר בשלט.
אגב, כתוב פה ברשב"א סתם, זה סוג מיוחד כזה. עתה, הבעיה, בג'יל שהיה עובד כוכבים, אוהבו. זה היה לשוני, דלת צורת גדול, אהובו.
אה, לא שמתי לב לזה.
זה גם בקמצא וברקמצא, האמת. אוהבו.
יפה.
מה זה, מסתד של כמה עם הפנים לפנים? מה זה העניין הזה?
לא יודע.
אהובו.
לא יודע. נקודה טובה, לא שמתי לב.
מה הוא אוהב את המחשב הזה? למה עוד שאלה אחת?
לא, העובד כוכבים היה אוהבו של...
אוהב את אביי.
אביי, אז הוא נהלה, אביי עוזר לו כשהוא נתקע.
לא, זה לא...
העובד כוכבים אוהבו של אביי. אוהבו.
עובד
כוכבים
אוהב את
אביי. נהלה, אביי מחזיר לו טובה.
כאילו ביחסים טובים, אז הוא רצה לבוא לעזור.
אבל זה לא משמע באוהבו, משמע שהוא אוהב אותו.
כן, מי אוהב את מי?
שהאביי אוהב אותו.
אז היה צריך להיות אוהב את אוהב.
לא, אבל זה גם ככה כתוב וגם קמצא ובר קמצא. כתוב אוהבו, לא כתוב אהובו.
לא יודע.
משמע שאוהבו זה שהאביי אוהב אותו, זה הכוונה. חוד מזה, אם הוא אוהב, אז מה אם הוא אוהב אותך? אם איזה... איזה רשע מראשע אוהב אותך, אתה צריך להציל אותו, מגיע לו שהוא יקבל את המשהו.
אתה לגמור לטובה.
למה? על מה?
עשה לו דברים טובים, לא יודע.
לא, זה לא...
לא יודע, ברור שכמו כל הקטעה שיש פה עומק יותר, אני לא יודע מה העומק, בוא נקדם. עוד אמר לי, אז כשהוא הולך להיפטר, הוא הודיע לכולם, הוא לא רוצה שידעו שהוא עשיר. אז הוא אמר, לא, סיפור חדש, שבן אדם הולך להיפטר, הוא לא רוצה שידעו שהוא עשיר, אז הוא משאיר את הירושה שלו בסיסמה. הוא אומר ככה, חווית דאפרה לחד בריי, חווית אפר אני רוצה שתיתנו לבן אחד, חווית דגאומי לחד בריי, חווית של עצמות לבן אחר, חווית דאודוה לחד בריי, וחווית של מוכין של בד תנו לבן האחר. לא אבי ידי, מה כאמר? לא ידעו על איזה חוויות הוא מדבר. עתו לקמד רבי בנה, עוד סיפור עם רבי בנה, אמר לו הוא, עיד לכו ערה? אז הוא שאל את היורשים, יש אדמה? אמרו להעיד. אית לכו חיותה, יש לכם חיות? אין. אית לכו בסטריקי, יש לכם בגדים? אין. יחי, יחי כמה לכו, זה משהו אמר. חבית של הפר, הוא התכוון לומר, תנו את האדמה לבן הזה. חבית של עצמות, הוא התכוון, תנו את החיות לבן הזה. חבית של בד, הוא התכוון, תנו את הבגדים לבן הזה. הוא לא רצה לגלות שהוא עשיר. הוא גברה, היה סיפור חדש. בסדר? סיפור חדש, לא ליפול מהכיסאות. היה איש, דשמה לדביטו, דקאמרה לברטה, אישה, הוא שמע את אשתו אומרת לבת שלהם, לבת שלה, המה היא לא צונית באיסורה? למה כשאת עושה את כל ההזנות שלך, האיסורים שלך, את לא עושה את זה בשקט? היא לא אמרה לה, אל תזני. היא אמרה, תעשי לי טובה, תעשי את זה בשקט. כן? למה את לא צנועה באיסורים שאת עושה? אך היא תעשרה בנית לה, תשמעי, אני יש לי 10 בנים, ולד לי מעבוך אל אחד, ורק אחד מאבא שלך. ומה, מישהו מדבר אליי? אף אחד לא יודע, למה את לא עושה בשקט? אז הוא שומע את אשתו מדברת ככה. הוא שומע אותה אומרת ככה. כי שחי ואמר לו, כל נכסי לחד ברא. אז כשהוא שוכב על ארץ דווי, הוא אומר, כל הנכסי לבן היחיד שלי. לא ידעו להי מיניו, לא ידעו לאיזה אחד הוא רצה לתת. עכשיו לך תברר איזה אחד, לא היה להם דנ"א. מה הם יעשו? עתו לקמד רבי בנה. אמר לו, אז רבי בנה קיבץ את כל היתומים. אמר לה 10 בנים. זילו חבוטו קברה דבוכון. עד דקאי ומגלי לכו להי מנייך ושפקה. הוא אמר, שמו, אני אברר, אבל אתם עד שאני מברר, תחו, תשלמו לזקן. כל אחד מכם שיקח מקל יתחיל להרביץ לקבר. מה הוא ישיר אותנו בכזה ברוך? אז לו כולו, ההוא דברי, יא ולא אז. כולם הלכו להרביץ לקבר, חוץ מאחד. אז הוא אמר, ממזרים יש בהם מזות. מה זה בן שהולך להרביץ לקבר של אבא שלו? אז מה אם הרב אמר? צריכים להסס, לחשוב, לשאול, להתעכב.
יגידו לו, אז מה, לא נראה לנו, אולי כן, אולי...
אז מאחר וזה היה מצב שבעצם האבא השאיר את זה לא ברור, זה הופך להיות דין שראינו קודם במסכת. השוט הדדייני, שהדיינים צריכים לראות למי נראה להם. בעצם יש מצב שהבעלי דין מעבירים לדיינים לפסוק, והדיינים צריכים לפסוק על פי מה שנראה להם. הוא השאיר ירושה כל כך לא ברורה, ברור שהוא השאיר את זה לפי לדיינים לברר. אז הוא אומר, זה הבירור שאני יכול לעשות. זה הבן שהוא, אין לו את העזות פנים, הוא לא ממזר. אז כן, אז ממילא הוא אמר, זה הבן. אז אלא אמר לו, כולו נכסי דהי, אז לו. אז הוא הלך, אמר להם, שמו, הכל הולך לבן הזה. ככה הוא פסק. אכלו קורצה במלכה, אז הם הלכו והלשינו עליו למלך. אמרי איקה גבר אחד ביהודאי דקמת כממונה מאינשה ולא סעדה ולא מידי. הם הלכו למלך, אמרו לרומאים, תשמעו, יש יהודי אחד, פוסק דין ולא עדים, ולא שום דבר, סתם פסק עלינו. התיו חבשו, אז הלכו וחבשו את רבי בנה בבית האסורים, שמו אותו בכלא. ידעו שהוא יהודי זקן חכם, ידעו שהוא חכם היהודים, בינתיים שמעו עליו שמוע רע, שמו אותו בכלא. הייתה לו אישה חכמה, מה היא עשתה? אז לדביטו, אמרה לו, הלכה אישה ואמרה להם, ופה יש סיפור אחד, במנורת המאור הוא מביא עוד, עוד כמה סיפורים שהיא הקשתה עליהם.
אפשר רגע להתעדכן, מה היה בסוף רגע?
אז הוא פסק להם, שאחד שלא הרביץ לקבר הוא הבן, כי הוא לא ממזר, יש לו בושה. אז הם הלכו למלך ואמרו, יש יהודי שפוסק בלא דין. אז הלכו הרומאים, שמו אותו בכלא. הלכה אשתו, אמרה לו, עבד אחד הבלי. היא אמרה להם, תשמעו, היה לי עבד אחד, בא אליהם כמו איזה אישה מהעמך, אמרה, שמעו, עבד אחד היה לי. פסקו לרשע, חתכו לו את הראש, ופשטו למשחה, הורידו לו את האור, ואכלו ביסרה, אכלו לו את הבשר, וקמה לו במאיה ומשקו באלה חבריה, ממלאים את האור שלו מים, נותנים לכולם לשתות, היא מספרת סיפור, ככה עשו לי.
לא, האישה, אבל זה אשתו של רבי
מאיה. האישה באה, היא אומרת, היה לי עבד אחד, חתכו לו את הראש, זה אשתו של רבי בנה. אז חתכו לו את הראש, הורידו לו את האור, אכלו לו את הבשר, מילאו את האור מים, מחלקים מים לכולם, ולי לא נותנים, ולא קיים, ולי דמי ולא יגי, לא נותנו לי תשלום, לא כלום. לא ידע מה היא כאמרה. אז הדיינים מסתכלים אחד לשני, מה אישה הזו מדברת? לא ידעו. אמרי, ניתו לחכימי דיהודאי ולימה. אמרו, בוא נביא את היהודי החכם, הוא יגלה לנו מה אישה הזו רוצה מהחיים שלנו. קראו לרבי בנה, אמר לו, זונו, כאמרה לכו, אמר לה, מה אתם רוצים? היא דיברה איתכם על טייש. היה לה טייש, גנבו לה את הטייש, אכלו את הבשר, השתמשו באור, עשו מנודות, הם מרוויחים מכל כיוון מהטייש הזה, ולא שילמו לה בכלל לטייש שלקחו לה. זה מה שהיא רוצה מכן. אמרי, הועיל וחכים כולי, היי, ליתי ובבא ונידון דינה. אם הוא כל כך חכם, אז שישב על פתח העיר, ושהוא ידון. הגיעו למסקנה, הבן אדם זה מאוד פיקח, ובמנורת המור יש מדרש, שמרחיב פה, שהביא עליהם עוד כמה מקרים שהם לא ידעו לפניך מה היא רוצה מהחיים שלהם.
הוא הולך על איזה סדר?
המידות.
בלי קשר, כאילו אתה פשוט זוכר את זה, לא?
כן, זה לא הולך על סדר השעה. זה ספר שכדאי ללמוד. הוא כותב בהקדמה שלו, זה המערי אבואב, לא אותו מערי אבואב שהיה, שחיבר על הטור. התימנים לומדים את זה, ושווה ללמוד את זה. הוא כותב בהקדמה שלו, שהוא כתב את זה לעצמו, ללקט פרגטות על סדר המידות, שיהיה לו קל לתת דרשות כשהוא צריך, וגם לנשים, הוא כתב בהקדמה, שיוכלו ללמוד המידות טובות לעמך, לנשים ולעצמו. אז הוא מלקט את הגטות על סדר המידות, מוסר. אבל זה הכל חזל, זה הכל גמרות, מדרשים, זה נפלא. אז אני לא יודע. אני לא יודע, לא ידוע לי שיצאו עדיין עם מהדורה, עם כל המקורות, למרות שיש מוסד הרב קוק, יש מורת המור שמוסד הרב קוק. טוב, אז אולי שם מביא מקור זה, אני לא יודע. אז הוא ישב כדיין. חזה דווקטיב באבולה, כל דיין למתקרי לדין, לא שמי דיין. הוא ראה שהם תלו שלט על דלתות העיר, ששם הדיינים היו יושבים, שכל דיין שאי פעם תבעו אותו לדין, הוא לא דיין. אמר לו, הוא, אלה מעט העת אין ישמע על מה? הוא אמר, איזה היגיון יש בזה? מה, בגלל שמישהו תובע אותי, יבוא בסתם אדם, הוא מזמין לדינה, פסלי, ברגע שהוא תובע אותי לדין, הוא פוסל אותי? זה לא היגיוני. אתם התכוונתם לומר, אם יש דיין שנתפס, שהוא גנב, אי אפשר לסמוך עליו לדון. אלא, כל דיין למתקרי לדין, הוא מתקין מיני ממונה בדין, לאו שמי דיין. אתם צריכים לכתוב, אם דיין נתפס בדין, ובסוף פוסקים שהוא חייב כסף, שהוא גנב בן אדם אחר, הוא לא יכול להיות דיין. זה מה שצריך להיות כתוב על השאר. כתבו אחי, אז הם הוסיפו. הם לא היו מוכנים למחוק את החוכמה שלהם. הם הוסיפו הוספה. ברם סבי די יהודאי אמרי, אבל הזקנים היהודים אומרים, כל דיין למתקרי לדין ומתקין מיני ממונה בדין, לא שמי דיין. סיפור הבא. חזה רבי בנה ראה דקטיב בראש כל מוטה, דקטיב בראש, שהם כתבו בראש כל מוטה ענה דם, בראש כל חיין ענה חמה. אני, הדם, נמצא בראש כל מוות. אם בן אדם מת, זה בגלל שהוא לא הקיז מספיק דם. בראש כל חיי, אני נמצא בראש כל החיים. מה גורם לחיים? חמר. בן אדם שותה יין. אז הוא אמר להם, מה? אני מבין שאתם רוצים לעודד אנשים להבין שלהקיץ דם זה מה שייתן להם אריכות ימים. לשתות יין זה מה שייתן להם אריכות ימים. מה גורם מוות? מה גורם לבן דם לא להיות בריא אם הוא לא מקיץ דם? מה גורם לבן דם להיות לא בריא אם הוא לא שותה יין? אני מבין. אבל אתם לא יכולים לומר את זה, אלא מעט דנפל מאיגרא ומית. בן אדם נפל מהגג ומת. דנפל מדיגלה ומית, נפל מהדקל ומת. דם הקטלה, זה שהוא לא הקיץ דם, זה מה שהרג אותו? אתם לא יכולים לומר את זה, זה לא הגיוני. תתקנו את זה. ותו, מן דדקל למימת משקולי חמרה וחיה, בן אדם שבדרך למות, ייתנו לו יין, זהו, יחיה? זה, אתם יכולים לכתוב כזה משפט על שער העיר? אלא הכי בא למכתב, זה מה שאתם צריכים לכתוב. בראש כל מראין, בראש הדבר העיקרי שמזיק לאדם, ענה, מה זה? זה דם. בראש כל הסמן, מה הדבר העיקרי שמרפא? ענה, מה זה? זה אני, זה חמר, זה יין. כתבו אחי. אז הם לא הסכימו למחוק את מה שהם כתבו, הם הוסיפו. ברם, אבל, סבי דיודה ימרי, בראש כל מראין ענה דם, בראש כל הסמן ענה חמר. באתר דלת חמר תמן, מטבעון סמנין. במקום שאין יין, אז אנשים לא בריאים, שם הם יצטרכו תרופות. אתם רוצים לדעת מה התרופה העיקרית? יין. אוקיי. זה היה התרופות שלהם, אפשר לייחס את זה ליין החזק שהיה להם אז. קטי ופיצה דקפוטקיה, על שער העיר, הם כתבו, על שער עיר קפוטקיה היה עוד אמרה, סתם אגרם סוגרת עם עוד דבר שהיה כתוב על שער העיר, וזה דבר שחשוב לדעת בשביל הסוחרים, וזה בעצם רק שער מידה. הם רצו שכולם ידעו מה זה רביעית, אנפק, אנבג, אנטל, שלושת המילים הללו הם כולם שווים, ואיזו אנטל זהו רביעית של תורה. שלושת המילים האלו הם שיעור רביעית. בן אדם עושה הסכם, אני אתן לך אנפק, או אנבג, או אנטל, זה הכל בעצם כלי של הספרגוס, שהוא בשימוש שונה, או שהוא בשימוש של אכילה, או בשימוש של נטילת ידיים, או שאני לא זוכר את שימושים האחרים, אבל יש שימושים שונים, כולם הם בעצם אותו ערך, אותו כמות נפח של רביעית. אז זה מה שהיה כתוב על שער העיר קפוטקיה, הגענו למשנה. בגגות שלהם, בסוף הגג היה להם מרזב, שדורכו היו מובילים את המים, שהמים לא יש כל זמן יטפטפו לאורך כל הגג, אלא זה יוביל את המים להישפך במקום אחד. עכשיו, היה להם מרזב והיה להם מזחילה. היה את המזחילה שזה היה לאורך כל הגג, ובסוף המזחילה היה עוד צינור שמוביל את המים, וזה היה נקרא מרזב. אנחנו קוראים לכל שזה מר חשבן. המילה מר זה טיפת מים, כמר מדלי. אז זה מר חשבן, זה חוש חשבן שבו אנחנו מצפים למים. מר זב זה דרכו, המר, הטיפות, זבים. דרכו הטיפות נוזלות. ככה אומרים גם, כן. המרזב... זה בראשונים, זה לא אני. טוב. אז על מזחילה באמת כתוב גם כן ברמב"ן, שזה כמו נהר, שזה לשון לרוץ, לנהור, לרוץ, זה מחלוקת ראשונים. אין זה מלשון נהר, זה לרוץ, יאור, על יאור. עומדות השפת היאור, שם יש מחלוקת ראשונים. האם זה מלשון אורה, שהנהר נותן אורה, מלשון ארמית, נהורה, או לרוץ, לינהר, ככה. טוב, חזרה לסוגיה שלנו. המרזב, אין לו חזקה, ויש למקומו חזקה, והגמרא תגדיר, שלוש שיטות מה פשט במשפט הזה. המזחילה, יש לה חזקה. אז תזכו, מזחילה, זה איפה שזוחלים המים, זה בסוף הגג, לאורך כל הגג, והמרזב זה מה שמוביל את זה הלאה.
רגע, אבל המזחילה לוקחת
למרזב.
המזחילה מובילה למרזב, כן.
המרזב זה הסוף, המזחילה זה כל הדרך.
כן, יפה. אז המזחילה יש לה חזקה. סולם המצרי, זה סולם שהיו, או מצרי לפעמים, זה מלשון נצרי. נראה בגמרא, האם הכוונה חזקה שאני יכול להשאיר את זה שם, כי בעצם יש לנו חצר משותפת. אתה עכשיו רוצה להקים תנור מתחת לאיפה שהמים שלי מטפטפים בגלל המרזב או בגלל המזחילה. האם אתה יכול לתבוע ממני להזיז את זה? אז זה בעיקרון הפשט הפשוט במשנה, נראה בגמרא כמה פשטים במשנה. עכשיו, כשיש לנו את המילה מצרי, מצרי יכול להיות מלשון מצרים, מצרי יכול להיות מלשון צר, צר, ויכול להיות גם מלשון נצרי דקל. חבל המצרי בסוטה, הכוונה היא מנצרי דקל. אז סולם המצרי אין לו חזקה. הכוונה פה זה סולם קטן, ולצורי, סולם של צור, סולם גדול, יש לו חזקה. חלון המצרית, חלון קטן, קטנה, אין לה חזקה, ולצורית יש לה חזקה. איזו היא חלון המצרית? כל שאין ראשו של אדם יכול להיכנס לתוכה. רבי יהודה אומר, מי זה סתם רבי יהודה במשנה? רבי יהודה ברבי אליי, אם יש לה מלבן, אם עשו שפה חיצונית לחלון, אף על פי שאין ראשו של אדם יכול להיכנס לתוכה, הרי זו חזקה, כי זה קביעות של החלון, שמת מסגרת חיצונית לחלון. אומרת הגמרא, מה היא אמר זה ואין לו חזקה ויש למקומו חזקה? כן? בדיוק מה שנראה שאל, מה פשט, מה הולך פה? אמר רב יהודה, אמר שמואל, שמואל זה הדור ראשון של המוראים, בן דורו של רב, ואנחנו יודעים שהלכה כרב באיסורי, הלכה כשמואל בממונות, הכי כאמר, תמיד כשיש לנו הכי כאמר זה חיסור מסרה קטן, כן? אני עכשיו אגדיר את המשנה טיפה אחר מפשט המילים, כאילו עם קצת תוספת. המרזב אין לו חזקה מרוח אחת, אם לאדם יש מרזב. אז אמרנו בעצם, מה היה להם? היה להם מזחלה לאורך כל הגג, סותמים צד אחד ושמים מרזב בצד השני. בוא נאמר, השותף שלך בחצר אומר, שמע, אני רוצה שזה יתפתף בצד האחר. אז אין לי חזקה, כן, תסתום את הצד הזה, שיתפתף בצד האחר. אז אומר שמואל, המרזב אין לו חזקה מרוח אחת, אתה לא יכול לטעון, אני כבר 10 שנים זה מטפטף לכיוון הזה. כי הוא אומר, עד עכשיו זה לא הפריע לי. אז מה תהפוך כיוון? שיתפטף לצד האחר. אין לו חזקה לכיוון אחד, ויש למקומו חזקה משתי רוחות. אבל יש לו חזקה ברגע שהיה לי את המזחלה, אתה לא יכול להכריח אותי להפסיק עם המזחלה ועם המרזב טוטלית. יש לי את קצה הגג פה, יש לי מזחלה, יש לי מרזב שיוצא לפה. נכון, אני בינתיים יוצא לפה 10 שנים. אז אין לי חזקה שהוא יצא מפה, אבל יש לי חזקה שהוא יצא מאחד משני הכיוונים. השותף יכול לומר, אין לו חזקה לצד הזה, אבל יש למקומו שיהיה או פה או שם, לזה יש חזקה. אתה יכול לטבוע ממני, תהפוך כיוון, תשים אותו בצד השני. אתה לא יכול לטבוע ממני, תסיר אותו לגמרי. אז זה מה ש... ככה שמואל מסביר את המשנה. לא משנה.
אם יחצי, אני יכול לדבר לך להוסיף פה, אני יכול להוסיף פה ולהעביר את זה לכך, ואתה יכול להגיד שיש לי חזקה, שזה רק בצד שלי, כי...
זו שאלה טובה. בפשטות, יש לי חזקה על שני צדדי המזחלה באשר היא שם. אתה רוצה להוסיף, זה כבר שאלה חדשה.
מתי אמרת שאין חזקה?
אין חזקה על צד אחד, אבל יש חזקה על קיום המרזב. זה הכוונה מקומו באחד משני המקומות. לזה יש חזקה. הכי כאמר המרזב, אין לו חזקה מרוח אחת, ויש למקומו, דיינו, עצם היותו שם, לזה יש חזקה משתי רוחות, מאחד משני הרוחות. עכשיו, זה פשט ראשון, זה שיטת שמואל. רב חנינה אמר, המרזב אין לו חזקה, שאם היה ארוך, מקצרו. אין לו חזקה לומר, תשמע, יש לי מרזב שהוא שתי אמות יוצא, זה 10 שנים ככה, אתה כבר לא יכול לשנות. לא, אני יכול לתבוע לך, תקצר את המרזב. ויש למקומו חזקה, שאם בא לאוקרו, אין אוקרו. הוא אומר, יש לך יותר חזקה. המרזב פה יש לו חזקה. מקסימום שאתה יכול לעשות זה לקצר אותו. לא, הוא חולק על שמואל. שמואל אמר, אני יכול להכריח אותך להפוך כיוון. הוא אומר, אתה לא יכול להכריח אותי להפוך כיוון, אבל אתה כן יכול להכריח אותי לקצר אותו. אני לא יודע. הוא נתן דוגמה של לקצר, אני לא יודע. לי יש עכשיו שכן, שהמרזב שלו מתפתף לכביסה שלי. אז אני חושב שהוא צריך, הוא מזיק לי. הוא צריך להריך את המרזב. אבל אני לא בטוח. אתה צודק. לכל שאלה נכונה. האם זה דווקא לקצר או... אני לא יודע. לא יודע. רב ירמיה ברב לא הגיע לדין ודברים. הוא אמר לי, תביא, אני אשלם. ואני, אין לי בעיה לשלם. העניין הוא רק להשיג מרזב שמתאים. רב ירמיה ברב אמר, המרזב אין לו חזקה, שאם רוצה לבנות תחתיו, בונה. הכוונה שאין לו חזקה זה שבן אדם לא יכול לטעון, שמע, המרזב שלי פה, אז גם השטח מתחת שייך לי. זה הכוונה שאין לו חזקה, ויש למקומו חזקה שאם בא לו קרו, אינו קרו. הוא הכי הולך לטובת בעל המרזב. הוא אומר, אתה לא יכול לשנות. המרזב ככה, ככה הוא יישאר. אז פה סיימנו את הדף, בוא נראה
מהר פריש.
למה זה לרעתו?
כי יכול להיות שהמרזב הזה כן מפריע לו, כמו שאתה אומר, יש לך כביסה, והמרזב הזה שהוא כל הבניין...
אני אומר, הוא לטובת בעל המרזב. הוא הכי טובת בעל המרזב.
אבל אם אני רוצה להוציא אותו, אומרת לי...
אתה לא יכול.
אני יכול להגיד לך, לא, זה החזקה שהמרזב נמצא במקום הזה, אתה לא יכול להוציא. אז זה גם לרעתו של בעל, מי שנמצא אצלו המרזב.
נכון.
כן, כן. יש לו, אבל כאילו, גם יכול לסבול מזה לראות את זה.
אבל בעל המרזב, ואחד שהוא מרוויח מהמרזב, זה הכי טובתו. כל שיטה פה הולכת יותר לטובתו.
כן, אבל אם זה גורע לו, זה שזה חזקה...
אתה אומר, אז הוא לא יכול לשנות. אני שומע. אני לא בטוח שזה מגביל אותו. אני לא בטוח שזה ככה. נראה לי שזה רק טובתו.
רק לבוא ולתת לו את הפריבילגיה של המרזב?
כן, ככה נראה לי. טוב.